ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר עסקנו בהצעת כורש, ראינו את שלושת החלקים של הפרק, ראינו את המקבילות של הצהרת כורש במקומות אחרים, בדברי הימים, בספר נחמיה, וראינו רישום די עלוב ומסכן של כלים שמתחילים לחזור לירושלים. לא מצאנו שם לא ארון, לא מנורה, לא מזבח, לא את הדברים הגדולים, אבל מצאנו איזה שהם שרידים של דברים שמתחילים וחוזרים לבוא לירושלים. השיעור של שיעורה שם. לא, אפשר לנו סליחה, לא, בסוף יש לנו בלבד. השיעור שם מסתובב יותר, בסדר, סליחה. לא התכוונתי, מתבלבלים. עכשיו, הפרק שלפנינו הוא פרק גדוש. קודם כל תסתכלו כמה פסוקים יש בו. פרק ב' בספר עזרא, תפתחו לרגע את פרק ב' בספר עזרא, כולם יש להם דפים? פרק ב', מה זה? 70 פסוקים. עכשיו, אני לא מתכוון להתחיל לקרוא אותם, כי אני מניח שאף אחד פה לא מתקשה בקריאה. אני רוצה לדבר עליהם, לדבר אודותם, אבל לא לקרוא אותם. 70 פסוקים בפרק, כאשר רוב הדברים זה שמות. זאת אומרת, זה הזכרת נשמות כזו. רשימה אדירה של שמות, 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 שמות וכולי, ואנחנו שואלים את עצמנו מה בדיוק העניין הזה. המטרה שלי בשיעור שלפנינו, לעשות סדר בפרק, כדי שנדע מה הדברים המיוחדים בו. אנחנו הרי רוצים היום לגמור את פרק ב', בעזרת השם, שבוע הבא פרק ג', זה הקצב שבו אנחנו עובדים. אז כדי להבין, צריך לנסות ולסדר אותו. אז בואו ננסה לסדר אותו בפרטים שרשמתי לעצמי, ונדמה לי שהם עשויים להיות משמעותיים. קודם כל, אנחנו מתחילים עם המנהיגים. ואלה בני המדינה, זאת אומרת, אם אני צריך לתת כותרת לפרק, אז יש לי כאן רשימה של מנהיגי העולים, בגוף הפרק רשימה של עם ישראל משבטי יהודה ובנימין, כהנים ולוויים, ויש לנו שני נספחים ברשימה הזו, שזה פרק ב'. נספח אחד הוא בפסוק נ"ט שתכף נדבר עליו, נספח שני הוא פסוק ס"ב שגם עליו נדבר. הדבר המעניין הוא, וזה יעזור לנו בעתיד, פרק ז' בנחמיה הוא מקביל לפרק שלנו. זאת אומרת שבסייעת הנשמיה נגיע לשם, אנחנו כבר נזרום קדימה בעניין. אני רק רוצה שתפתחו שם לרגע אחד, כי מופיע שם בכותרת נתון שלא כתוב אצלנו. אז בנחמיה בפרק ז', תסתכלו מה כתוב, וזה ילווה אותנו במשך כל השיעור. יש לכולם פרק ז' בנחמיה פסוק א'? אז כתוב שם, ויהי כאשר נבנתה החומה, כתוב כאן, אני מדלג לפסוק ה', ויתן אלוהי אל ליבי, ואקבצה את החורים ואת הסגלים ואת העם להתייחס, ואמצא ספר היחס העולים בראשונה באמצע כתוב בו. זאת אומרת, זאת העלייה הראשונה. מכירים את הביטויים? העלייה הראשונה, העלייה השנייה, העלייה השלישית, שיבת ציון של ימינו, מקביל לחלוטין לשיבת ציון של עזרא. ואל תצחקו כל כך, אני לא צריך להגיד לכם שזה הפך להיות עניינים בדיחת הישיבה, שאני חוזר מארץ הסיריס באדום, והייתי ביום ראשון בערב יחד עם הרב רוני בטקס לזכרו של אביתר תורג'מן. ומה זה נהניתי מהיהודים הטריפולטאים של, של, של רומא, שליוויתי אותם והם ליוו אותי כל השבת. נגמר הטקס, מה עשו יהודים? נעמדו ושרו התקווה. הם לא למדו אורות, הם לא מכירים את האינסטלציה האלוקית שיורדת באצילות של השתלשלות העולמות, בירידה ועליית הזה ושם, הם לא שמעו על זה בכלל. הם לא יודעים מה זה מאמר הדוב, הם לא יודעים מה זה התקופה, הם לא יודעים כלום. אבל הרגש אני עמדי רגשן, אני מגלה את הסודי ברבים, התרגשתי, הרבה שנים כבר לא יצא לי, אני לא נשיא המדינה, לא מזמינים אותי להעניק את גביע המדינה בגמר גביע המדינה בכדורגל או משהו, אני לא שר התקווה, ופשוט זה היה לעמוד באיזה חור ברומא, והנה דוד יגיד בטח שזה דברים מקובלים או משהו כאיזה, ופתאום, אז אני אומר, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית וכו' וכו' וכו', ופתאום אתה נחשף לעניינים האלה, אז כתוב כאן שזאת רשימת העלייה הראשונה. אלה האנשים שמתחילים לעלות כשיש רשות ויש מנדט ויש עניין והם מתחילים לעלות. אני חוזר לעזרה. אז שם אמרנו ספר יחס העולים הראשונה. כנראה שרוב המשפחות שמנויות פה, ואמרתי שאם אנחנו לא נקרא את הפרק, זה יגזול איתנו המון זמן, רוב המשפחות שעלו כאן, היה להם ספרי יחס, היה להם ידעו מי ההורים, מי הסבים, מי הסבתות, כי יש פה בעיה גדולה מאוד שאנחנו נתקל בה בהמשך הספר, של חידוש הברית, של התנתקות מהנשים הנוכריות, סוגיות לא פשוטות, וגם היום הן מאוד מאוד רלוונטיות, מאוד. הרב רוני שהיה הרבה פעמים שם כשהיינו שם דיברו איתו מה קורה עם הגיור של פלוני אלמוני, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, זה דברים שאנחנו גם עכשיו במדינת ישראל חוק הגיור, לא יודע עכשיו מה יהיה עם כל המהומה שהתרגשה עלינו עם בחירות וכו' וכו', אבל באיזשהו מקום אז יש פה כל המשפחות שפה הן משפחות מיוחסות, למעט אמרתי בהתחלה שיש לנו שני פסוקים בעייתיים, ואם אתם תפתחו ותראו עד בוא נשים לב לכמה פרטים. אז אני מתחיל בכל אופן קצת להתבונן. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם סובבן ישוע נחמיה שריה ראליה מרדכי בלשן מספר בגבי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל. פסוקים לגמרי לגמרי לא פשוטים. למה? כי אם אנחנו פותחים את אותו פסוק בנחמיה, ועשיתי כאילו מכחיש כל עם, זה הגיע לבוא. אם אנחנו פותחים, אולי זה מהצלבת, אם אנחנו פותחים בנחמיה, מרדכי זז ברשימה מקום אחד. אצלנו הוא מספר 5, ובנחמיה הוא הופך להיות מספר 6. אותה נשימה, למה הוא הפך להיות למקור הזה? אז כתוב במקור מספר 1, בצד שכתוב על הפרק ב', בצד שכתוב על הפרק ב', כתוב כאן, אמרה במסכת מגילה, אמר רבי יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, דמעיקרא חשיב ל... בסדר, זה הצד, הצד של הטבלה. דמעיקרא, זה גמרא במסכת מגילה, כולם מכירים אותה. דמעיקרא חשיב ל למרדכי, דמעיקרא חשיב ל למרדכי בתר 4, ולבסוף בתר 5. מעיקר הכתיב אשר באו עם זרובבל, ישוע נחמיה עזריה ראליה מרדכי בלשן, ולבסוף כתיב הבאים עם זרובבל, ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני, מרדכי בלשן. זאת אומרת שבאיזשהו מקום המערשה מאוד מאוד מעריך בגמרא במגילה, מה זאת אומרת, מה קרה פה עם תלמוד, מה קרה פה עם תלמוד תורה, וכנראה שהיה איזשהו פיחות במעמדו של מרדכי, שבהתחלה הכניסו אותו ברשימה במקום יותר מכובד, וכי יש פה דיון, אני לא נכנס אליו כרגע, האם הרשימות האלה חופפות, מה היה הפער השנים בין שתי הרשימות, בין הרשימה שעשה עזרא לבין הרשימה שעשה נחמיה, יש מי שרוצה לטעון שבאמצע פה נכנס כל הסיפור של מגילת אסתר, המערשה מקשה על זה, הוא אומר לא, זו אותה רשימה, אחרת אי אפשר היה להסביר, אבל בכל אופן אנחנו רואים כאן איזשהו פיחות במעמדו של מרדכי, ולכן ברשימה הוא זז במקום אחד. עכשיו יש כאן נקודה מאוד מעניינת. כשאנחנו מייחסים, זאת אומרת בספר היחס שלנו, כשאנחנו מייחסים את כל שבטי יהודה, אנחנו מייחסים אותם לאבות שלהם. תראו מה קורה מתחילת הפרק עד פסוק י"ט. מתחילת הפרק עד פסוק י"ט יש מכנה משותף אחד. מהו המכנה המשותף? אני קורא בפסוק ח', בני זדתו. פסוק י"ט, בני זקן, בני בני, בני בבל, בני אסגד, בני אדוניקן, בני בגבל, בני אדים, בני עתר. זאת אומרת, כולם אומרים לנו מי האבא. מייחסים את המשפחה לפי השושלת המשפחתית. תראו מה קורה מפסוק י"ט, ששם אנחנו עוברים לבני בנימין. מה קורה בפסוק ח', בני גיבר, גיבר זה שם של מקום, בני בית לחם, אנשי נטופה, אנשי ענתות, בני עזמוות, בני קריית יערים. זאת אומרת, לשים לב להבדל הזה. על פסוק י"ט שבו אנחנו מייחסים, אני רוצה לשמוע מכם למה, על פסוק י"ט שבו אנחנו מייחסים את שבט יהודה, אנחנו מדברים על ההורים. מפסוק י"ט שאנחנו מייחסים את שבט בנימין, אנחנו מדברים על מקום, לא על משפחה או על מקום. בטובכם, מה הסיבה לדבר הזה?
מלוכה.
מה? מה זה?
לא יודעת היחוד שלהם בדיוק, לכן קראו אותם על שם המקום שלהם.
נו, זה מתחיל להיות הכיוון. אני ראיתי בפרשנים שמסבירים פרט מאוד פשוט. כל ערי יהודה חרבו יחד עם המקדש. אז לא היה לבני יהודה מקום ספציפי שמשם הם גורשו ולשם הם חוזרים. הרי בנימין נותרו על תילם, אז באו ואמרו בית לחם. כשהחריבו את בית המקדש, לא החריבו את בית לחם, זה לא עניין את הבבלים. הם החריבו את בית המקדש ואת כל הרי יהודה. אז כשאנחנו מדברים על בני יהודה, אין להם מקום פיזי גיאוגרפי לחזור אליו, הבתים שלהם לא עומדים, אז הייחוס שלהם הוא הייחוס לעבוד. בני בנימין אנחנו אומרים, תשמעו, אתם יש לנו עושים הביתה, המקומות קיימים, כל העניין הזה קיים ונמצא, תחזרו הביתה. הם יכלו לחזור להריהם. שמה שמעניין פה זה לא עלייה סתמית, אלא כל אחד משתדל להגיע, כל אחד משתדל להגיע לאותו מקום, לאותו עניין שהוא שייך. אמרנו שברשימה הזאת יש לנו שני חריגים. תפתחו בטובכם בפסוק נ"ט, בפסוק נ"ט, אחרי כל העניין הזה. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדם אימם, זה מקומות בבבל, שבהם ישבו המשפחות שנזכרו כאן, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם. אבותיי, זה ממש אקטואליה במיטבה. נקרא לי הכיסוי של תעודת הזהות שלי. לאחד הילדים שצריך להוציא תעודת זהות, פעם ראשונה צריך לבוא עם אחד ההורים, אז שאלתי אם מוכנים להחליף את זה. אז אמרו לי, כן, לקחו את התעודה, והיא אומרת, תשמע, אני מחליפה לך גם את התעודה. אמרתי לה, בשום פנים ואופן לא. אז היא אומרת, למה? כי כתוב שאתה יהודי? אמרתי לה, כן. משנה מסוימת העבירו חוק בכנסת, אני מניח שלאף אחד מכם לא כתוב בתעודת זהות שהוא יהודי. יש להם איזשהו סימון, והיא אומרת לי, תשמע, אתה תהיה חייל, אז אמרתי לה, בסדר, תחיה עד 120, מה שנהיה חייבים, נעשה אחר כך, והכל יהיה בסדר.
פשוט עשו את זה, כי
בג"ץ
פסק מי הוא יהודי.
אוקיי, בסדר. תשמע, זו שאלה שמתחבדים בה כבר 50 שנה. זאת אומרת, האם יכניסו לחוק שגיור כהלכה הוא זה שתופס, כן או לא, לא משנה. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שגם היום אנחנו מתחבדים בבעיות האלה. בצבא באים אנשים, נולדו בצורה כזאת, הם נלחמים איתנו, הם חלק מאיתנו. איך חס ושלום אם קורה משהו, איפה הם נקברים? כן יהודים, לא יהודים, זה לישראל, לא זה לישראל, שאלות. אנחנו בעזרת השם בחנוכה ביום הראשון בבוקר עושים פה יום עיון גדול בעניין הזה של גיור וגרים. בעזרת השם הרב יחובסקי יהיה פה, הרב אוזן שהיה ראש מינהלת הגיור מאלון שבות, הרב לאו יהיה פה, הרב הראשי ועוד. בקיצור, אנחנו רוצים ללמוד את הסוגיה הזאת, זו סוגיה מאוד מאוד אקטואלית. הנה, אנחנו לומדים פה את עזרא ונחמיה, את שיבת ציון, ופתאום נוצרה בעיה. באים אנשים, רוצים לחזור מבבל, אבל הם לא יכולים להוכיח שהם אכן יהודים. תראו מה כתוב פה. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם, אבל בואו ניכנס לגופם של דברים. מדובר על שלוש משפחות שכמה אמונים, בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, 652. סך הכל שלושת המשפחות הללו היו 652 יהודים שלא יכולים להוכיח את יהדותם. תכף נדבר על המספרים הכלליים. כן, איתן.
שאלה, המשפחות
האלה, אבל רק 70
שנה,
איך תוך
כולה 70 שנה,
נכון, נשכח
את זה. עכשיו
בימינו
זה כבר
40
שנה, אפשר
להגיד שחרחו. השאלה שלה נהדרת, נכון, היא נכנת לי, אבל לפעמים יש כל מיני שינויים, יש כל מיני דברים, אתה צודק. זה כביכול לא כל כך הרבה שנים היה צריך לדעת מי הייתה הסבתא של הסבתא של הסבתא ולגלות את זה.
נכון, נכון. לא יודע, זה אבא של סבא.
אבל יכול להיות, מה קרה פה? מה יכול להיות שקרה פה? אני לא יודע מה קרה פה. יכול להיות שיהודים גלו לבבל, אז התחברו איתם כל מיני אנשים, הפכו להיות כאילו חלק מהעניין, ואז כשהם עלו, לא היה ברור. זאת אומרת, אלה שבאמת יצאו מפה, הכל היה מסודר, אבל ברגע שהם חיים שם, אולי הצטרפו אליהם עוד אנשים.
עכשיו, במובן בית ראשון, פשוט ההורים ידעו, הילדים היו קטנים.
משהו משתבש בסיפור הזה. שיבוש נוסף מופיע ביחס לכהנים, אני קורא בפסוק סמך א', ומבני הכהנים, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילאי, אשר לקח מבנות ברזילאי הגלעדי אישה ויקרא על שמה, אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו, ויגואלו מן הכהונה. מה זאת אומרת ויגואלו? גאלו אותם, הוציאו אותם, הם נפסלו מבית כהנים. כי לא ידעו מה היחס שלהם. אז אלה שני פסוקים מיוחדים, ואז מה? ויאמר, התרשתה זה תואר פרסי של כבוד, ויאמר התרשתה להם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ולתומים. אתם לא יכולים לאכול בבית המקדש את מתנות הכהונה, כי אתם כהנים לא מיוחסים. תכף אנחנו נראה פה סיפור שפרה דיברתי על כהנים ולוויים, כמה עלו, יש פה מספרים מזעזעים על הפער בין הדברים האלה, וזה העניין שלנו היום. גם זה העניין שלנו היום. זה צריך לברר את הספק. עכשיו, סתם, למה כהנים נזכרו בפסוק סמך משהו לקראת סוף הפרק? את הכהנים היה צריך להזכיר אולי בהתחלה. אומרים הפרשנים, מכיוון שהכהנים הם אין חלק ונחלה, הזכירו קודם את כל המסודרים. הכהנים תמיד נספחים לכל מיני שבטים, לכל מיני דברים. כמובן שהמפרסמים את המשפחות שיש להם בעיה של ניחוס, כדי למנוע המשך של נישואי תערובת, כדי שבאמת הדברים יהיו מסודרים ומתוקתקים. עכשיו, יש פה בפרק, אני אמרתי שוב, אני מדבר על הדברים המיוחדים, אני מציע סתם שאחרי השיעור, אחרי ערבית, אחרי ארוחת ערב, שכל אחד יקרא את הפרק, שיתפגש בשמות או בעניינים או דבר כיוון זה. תראו מה שיש פה, הערה טכנית, אבל אני יודע, היא חשובה. הפרק מתחיל במילים, ואלה בני המדינה העולים בשבי הגולה, אשר הגיע לבוכדנצר וכו' וכו'. הפרק מסתיים, הפרק מסתיים, ומראשי האבות בבואם לבית השם, וכסף מנים בישוב הכהנים מן העם, והמשורים והשוערים והנדיעים וכל ישראל בעריהם. הפרק מתחיל בישוב על ירושלים ויהודה איש ועירו. רק שנייה אחת. כאילו, הפרק מתחיל בישוב לירושלים ויהודה איש לעירו, והוא מסתיים בישובו הכהנים והלווים מן העם המשורים לשורים והנתינים בעליהם וכל ישראל בעליהם. זאת אומרת, יש כאן איזה נקודת דמיון בין תחילת הפרק לבין סופו. אנחנו מכירים את הגמרא בברכות שבאיזשהו מקום, תראו לרגע, תהפכו את הדף, המקום הראשון למעלה. כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי דכתיב אשרי האיש, וסיים באשרי דכתיב אשרי כל חוסבו. אין את זה בתנך רק בספר תהילים, שפרשיות מתחילות, הפרקים מתחילים הללויה ונגמרים הללויה. עכשיו, הגמרא אומרת שפרק שדוד פתח אותו וסיים אותו באותה מילה, זה מראה על חביבות מסוימת. אומר התוספות שם, על הגמרא בברכות, בצד שמאל, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, ואם תאמר מהי כל הפרשיות, והלא השתכן שום פרשה אחרת שמתחלת באשרי ומסיימת באשרי, חוץ ממה שאנחנו מכירים, אלא היא, ויש לומר, זה לא דווקא פתח באשרי וסיים באשרי, אלא חתימה מעין פתיחה, כמו תהילה, שפתח בתהילה וסיים בתהילה, תהילה השם ידבר פי, וכן הרבה פרשיות שמתחילות בהללויה ומסיימות בהללויה. אולי גם אפשר לומר את זה כאן, שהפרק הזה, בפעם הראשונה, יהודים, שמה קרה? העיר השם את רוחם. זוכרים מה אמרנו על כורש בשבוע שעבר? העיר השם את רוחו. אדם מרגיש שזה רגש פנימי, משהו מפעם בו, ובאיזשהו מקום, על פי המסורה, על פי המסורה, הפרק הזה כתוב בטורים. תסתכלו במקום מספר 7, באותו עמוד שאתם נמצאים, תראו איך בתנך, ככה בויאר מביא בתנך שלו וזו המסורה, איך כל השמות של הפרק של, של המשפחות האלה כתובות. זה, מה זה מזכיר לכולנו? את צורת הכתיבה של השירה, שירת האזינו, או, כי זה פרק, איך הפרק הזה, איך הפרק הזה מסתיים, הפרק הזה מדבר על... קראתי לזה שרים ועונים, כי הפרק הזה מסתיים במשוררים. תסתכלו בפסוק סמך ה', ולהם משוררים ומשוררות מתי. הם חלק מהרשימה הגדולה הזאת. למה מונים את המשוררים? אנחנו תמיד יודעים את זה בטיעונים בסניף. מה כל הזמן? שרים. זה עושה בסבוח טוב, זה נחמד, זה נעים, זה. אז זה מפה מתחיל. הם עולים מבבל, חוזרים לארץ ישראל אחרי 70 שנה. תכף נדבר על הכמויות ועל המספרים. ויש לנו חבורה של משוררים. הם כאילו בכלים, בחצוצרות, בחלילים, בכלים שאפשר לשאת אותם בדרך. הם הולכים ובאים וחוזרים ועושים את כל הדבר, את כל הדבר המיוחד הזה, שהוא בהחלט, בהחלט בולט, בהחלט בולט בעניין הזה. עכשיו, מה יכולה להיות החביבות של של הפרק הזה? ומסתבר שכל האנשים האלה, אמרנו, הקדוש ברוך הוא העיר את רוחם. עכשיו בוא נתבונן לרגע בשמות. האם השמות הם שמות עבריים? השמות הם שמות לא עבריים? איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? זאת אומרת, מה קרה איתה? האם הם שינו את שמן? האם הם שינו את שמה? הם נשארו בשמות? כולנו מכירים את מדרש חז"ל, וגם הוא מופיע בדף שלפנינו, באותו דף שאתם נמצאים, בשיר השירים רבה. רבונה במקום מספר 3. רבונה בשם בר כפרה אמר, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמה, ולא שינו את לשונה, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערבה. לא שינו את שמה, ראובן ושמעון נחתים, ראובן ושמעון סלקים. ראובן ושמעון ירדו למצרים, פרשת ויגש, ראובן ושמעון עולים חזרה. לא שינו את השם שלהם, זה אותו שם. כל מי שהיה פה בחוץ לארץ יודע שליהודים יש את השם שקראו להם בברית, ואחרי זה יש כל מיני כינויים, רוברטו, אני אומר, כל מיני, בכל מקום יש כוונה בכל שם, בטח מי שבא פה מחוץ לארץ מכיר את הדבר הזה היטב. וכאן ראובן ושמעון ירדו, ראובן ושמעון חזרו. ממשיך המדרש ואומר, ולא היו קוראים לראובן רופוס, ולשמעון לא היו קוראים לוליאני, וליוסף ליסטיס, ולבנימין אלכסנדר. אלכסנדר זה סתם דבר מעניין, קשור קצת לשבוע הבא. הגמרא ביום הסמכתת מספרת על הפגישה של אלכסנדר מוקדון עם שמעון הצדיק. הפגישה הזאת לפי מגילת הענית הייתה בחפנף בכסלב, ואחרי שהם נפגשו בכל הכבוד הגדול הזה שהיה, אומר לנו הברבנל בפירושו לאבות באחד המקומות, ששמעון הצדיק הבטיח לאלכסנדר מוקדון שכל הילדים היהודיים שיבלו באותה שנה יתראו אלכסנדר. ויש הרבה חבר שנקראים אלכס, אלכסנדר וכו' וכו', וזה מכוח ההבטחה של שמעון הצדיק לאלכסנדר מוקדון, שהוא כאילו התפעל מהכהן הגדול, ודמות יוקנון נראית לי בארמוני, בבית תפילתי, אז הוא קיבל שופר שקוראים לילדים יהודיים בשם שלו. והמדרש ממשיך, התנחומה בפרשת שלח בעניין שילוח המרגלים, יש בני אדם ששמותיהם כאורים ומעשיהם כאורים. יש בני אדם שמותיהם נעים ומעשיהם נעים, אבל יש כאלה ששמותיהם נעים ומעשיהם כאורים, ויש כאלה ששמותיהם ושמותיהם נעים ומעשיהם נעים. שמותיהם נעים ומעשיהם כאורים, שמות יפים. תראו לעצמכם, כל אחד פה בעזרת השם יישא אישה, יבלדו לו ילדים, האישה נמצאת בחדר לידה, ילדה בשעה טובה ומוצלחת בן, אומר לה הבעל, תשמעי, אני רוצה בקולו ישמעאל. ישמעאל, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלנו, לא נדע לנו בן, בריא, הכל בסדר, אנחנו עושים ברית וכו'. מסתובב, היא תבקש מהעובדת הפסיכיאטרית של בית החולים לבוא ולתת לו איזה מנה אגונה של משהו כדי ליישר אותו, והיא תצפה שהקדוש ברוך הוא יעזור שהוא יתרפא ממחלתו. אבל בוא נחשוב על השם, מה זה ישמעאל? ישמעאל, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. הגמרא ברכות דף זין, ישמעאל כהן גדול וכולי, אנחנו נפגשים ברבי ישמעאל. אנחנו ברייתא שאנחנו רואים כל בוקר לפני תחילת פסוקי דזמרה, רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת, זה הקדמה לתורת כהנים. אבל איך אנחנו מסתכל על האדם שיקרא בשם הזה ישמעאל? אז אומר המדרש, יש אנשים שהשם שלהם נעים, השם שלהם הוא מאוד נפלא, אבל המעשים שלהם כאורים, המעשים שלהם מקולקלים. עשיו, מה זה עשיו? אז המדרש דורש פה ישמעאל שומע אל, עשיו עושה רצון עושה. זאת אומרת, פן הפלאים, כיבוד האבנים שאין כדוגמתו. עשיו, העושים שלו, המולידים שלו, זה ההורים שלו, וקוראים עשיו לילד. ובכל אופן, שמותיהם, עכשיו, הפוך, שמותיהם כאורים ומעשיהם נעים, אינו עולה גולה. בני ברקוס, בני סיסרא, בני תמאס, בני בית המקדש, שמותיהם כאורים ומעשיהם כאורים, אלה המרגלים, מכתיב בהם סתור שסתרו אל מן העולם, נחביא שהחביא את דבריו, שמותיהם נעים אלו השבטים וכו' וכו'. זאת אומרת שהמדרש אומר גם השמות, קודם כל ראינו שלא החליפו את שמותם, זה אחד מהסימנים שמאפיינים ומייחדים את עם ישראל. חוץ מזה אומר המדרש, גם אלה שהשמות שלהם הם לא מי יודע מה, תדע לך שמעשיהם נעים. למה מעשיהם נעים? כי הם שמעו את הקריאה הגדולה והם עולים בירושלים. אין להם כסף, אין בית מקדש, יש רק הבטחות, יש רק סיפורים, ובכל אופן הם באים. אז שמותיהם כאורים ומעשיהם נעים, כן.
למה השם כמו עובד בני בית המקדש נחשב כשם קרוב?
למה מה?
כאילו כתוב שמותיהם כאורים ומעשיהם נעים, בני בית המקדש, מה רב השם הזה?
לא, בוני בית המקדש, אני חושב. הם כאילו...
מה קרוב בשם הזה?
לא, כי כשאתה קורא את הרשימה, זתו. אתה יודע מה זה זתו? אז זה כאילו שם שאתה יכול לחשוב שהוא שם מכוער. אז הוא בא ואומר לך, תשמע, יש כאלה שהשם שלהם מכוער, אבל תסתכל על המעשים שלהם, המעשים שלהם נפלאים.
אבל מה מכוער בשם כמו בני בית המקדש? בני בית המקדש.
לא, זה לא, זה מה שהם עשו, זה מה שהם עשו, זה מה שהם פעלו. עכשיו, אז דיברנו על סוגיית השמות והמעשים שלהם. אריאל, הכוונה היא פה למעשים. השם הוא דבר אחד, בניית בית המקדש זה דוגמה למעשה חיובי ומעשה טוב.
אז אם קוראים להם, אז קוראים להם על שם המעשה שלהם.
לא הבנתי.
קוראים להם כביכול על שם המעשה שהם עשו?
כן, ועל זה משבחים אותם. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק את התרגום של כל דבר בפרסית או בבבלית, מהו, אבל המעשים שהם עשו הם מעשים חיוביים. גם אם השמות נראים לך שמות מוזרים, את תתייחס אליהם בצורה חיובית וטובה, כי המעשים הם מעשים טובים. עכשיו, אמרנו, היחידים שיש להם בעיה בייחוס זה 652 איש, שמנינו אותם, לא נחזור על הדברים הלאה, ואני חושב שזה בא להדגיש לנו שכל השאר היו מיוחסים. זה בכוונה. אם מדגישים לנו את המספר הזה, תדעו, כל האחרים היו בסדר גמור. עכשיו, מה פשר ההזכור בהתחלה? תסתכלו, וזה יפתור לנו בעיה קשה מאוד. אני קורא שוב בתחילת הפרק, אני מזכיר, אנחנו ככה לא עוברים על הפרק, מדברים על העקרונות היסודיים שלו. אנחנו בעזרת השם נצא, אחרי זה שכל אחד יקרא, יראה שהדברים מובנים. מה המשמעות של הסיום בפסוק ב', אשר באו עם זרובבל וכו', מספר אנשי עם ישראל. דיברנו על אנשי יהודה, דיברנו על אנשי בנימין. מה זה אנשי עם ישראל? למה הם שייכים? מה עם ישראל, בנימין ויהודה לא שייכים לעם ישראל? אז כמובן, אנחנו מדברים על איזושהי בעיה משמעותית. ומה היא הבעיה המשמעותית? אם אנחנו נסתכל בפסוק סמך ד', וזה נותן לנו טיפה פרופורציה, ממש פרופורציה למה שמתרחש, ושוב, הייתי שמח לחזור לעלייה הראשונה והשנייה והשלישית של שיבת ציון של ימינו. בפסוק סמך ד' יש סיכום. כל הקהל כאחד, מדברים על שיבת ציון, עזרה מעלה את האנשים הצהרת כורש. כמה אנשים באו חזרה? מיליון, 2 מיליון, 5,000, 100? יש לנו איזה מושג? אז כתוב כאן, כל הקהל כאחד, 4 ריבון, שזה 40,000, 2,360. זאת אומרת, 42,360 אנשים. זה הרשימה שמופיעה. עכשיו, מה הבעיה? אם אנחנו נסכם את כל הרשימה, לא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה כדי לסכם את הרשימה הזאת. אנחנו נגיע למספר של 29,818. תאמין, אני מקווה שאתם מאמינים לי, הפירוט של הרשימה מופיע, אם תעפו את הדף לרגע, אז תראו את הטבלה במקום מספר 4. פסוקים. רשימת העולים, מנהיגים יש 11, בני יהודה 13,000, בני בנימין 8,000, כהנים 1,289, תראו מה קורה אצל הלוויים, איזה ברוך גדול, לוויים 341, זה המעט ביותר, נתינים 392, קבוצות עולים 652, דיברנו קודם, עבדים והמעות 7,000 וכו', משורים ומשורות 200, זה סך הכל 29,818. אז איך יכול להיות שהסיכום הוא 42,360? זה לא איזה פער של 5, אתה אומר טוב היה פה משהו, זה פער של 20,000. איפה הם נעלמו? זה הפתרון בסוף פסוק ב', עם ישראל. ייחסו את הקבוצות המיוחדות. בני בנימין זה הקבוצה, בני יהודה זה הקבוצה, שרים ושרות זאת הקבוצה, לוויים, כהנים, אלה הקבוצות. אבל היו גם אנשים שבאו בלי הקבוצות האלה. אנשים מעם ישראל נקראו לבבל, נשארו שם, הכירו, שמעו, ראו, אמרו גם אנחנו רוצים לעלות לארץ. אנחנו לא ממשפחת יהודה, לא ממשפחת בנימין, אנחנו אולי גלינו כבר על ידי אשור הרבה שנים קודם לכן, גם אנחנו רוצים לעלות חזרה לארץ ישראל. וזה הסבר, שוב, הסבר היחיד שאני מכיר, לפער להעביר בין המספרים, אם פעם תרצו להתבונן בזה. אדם עושה סיכום, הוא מגיע ל-28,000, הוא רואה שהפסוק מסכם 42,000. מה בדיוק קורה פה? זה הכותרת של עם ישראל, כן.
עכשיו, כל לפי הפסוקים, אין ספק שהם יהודים.
שמה?
אין ספק שכל ההסכם הזה עבר, אז אין ספק שהם יהודים.
השם ירחם, הם יהודים.
לא, סתם, אני שואל, אני
לא... לא. הם לא רואים, לא כתוב מי, הם לא רואים. ודאי שהם לא רואים. עם ישראל, עם ישראל שהלך לגלות של 10 השבטים. זאת אומרת, אם אני צריך להסתכל את הנקודה הזאת, יש התייחסות פרטנית לקבוצות דומיננטיות, לקבוצות שאני יכול להפיין אותן, ויש התייחסות כללית לעם ישראל. וזה משלים לנו את כל העניין כולו. עכשיו, שאלנו קודם, למה, צריכים להזדרז, למה הכהנים והלוויים לא נזכרו בתחילת הפרק? הם הרי הכי חשובים, היה מתאים להזכיר אותם. אז חשבתי לומר שלכהנים הלוויים לא הייתה נחלה מוגדרת. הם לא חוזרים לאיזשהו מקום, הם נספחים לעם ישראל, ולכן לא הזכירו את העניין הזה. יש דבר מעניין ביחס לאנשי ענתות, תראו בפסוק כ"ג. לוקח דוגמאות כדי שנוכל להבין את כל הסיפור. פסוק חב ג' אנשי הנתות 128, נכון? כולם רואים את זה, זה בהיר וברור. אני פותח לרגע בירמיהו פרק י' פסוק חב ג', ירמיהו פרק י' פסוק חב ג'. מישהו מצא בה? ומבין מה אני רוצה להקשות? ירמיהו, במסגרת הסדרת חינוך שעשו לאנשי הנתות, אומר ירמיהו, ושארית לא תהיה להם, כי אבי ראה אל אנשי הנתות שנת פקודתם. אם ירמיהו אומר שבחורבן בית ראשון אנשי הנתות לא יהיה להם שום סיכוי, לא יהיה להם שארית, לא יהיה להם כלום, איך פתאום פה הגענו לזה שיש לנו 128 אנשי הנתות? יכול להיות.
למה
הוא עולה מזה? לאנשי הנתות, למה הוא ככה? מה, אתה יודע מה שהם עשו לו? הכניסו אותו לתוך ביצה, תלו אותו, הפכו אותו, עשו לו עינויים, היה שם סדרת חינוך לא פשוטה. וירמיהו אמרים שסבל מאוד מאוד. זה לא שאלה שאני שואל, זה שאלה שהמדרש שואל. יכול להיות שהם עשו תשובה. מה זאת אומרת הם עשו תשובה? כתוב בפסיקתא רבתי, באותו עמוד שבו הכותרת היא כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, במקור 5. תשובתם של אנשי הנתות קיבלתי, ותשובתכם איני מקבל, שנגזרה עליהם גזרה קשה. הדר בכתיב, לכן כה אמר השם על אנשי הנתות, לכן כה אמר השם צבקות, אינני פוקד עליהם רעה, הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו במלחמה, ושארית לא יהיה להם. לא יהיה להם שארית, אז איך הגענו ל-128 איש? כיוון שעשו תשובה, זכו להתייחס אנשי הנתות 128. זאת אומרת שירמיהו אמר להם, אבל זה לא גזרה שהייתה חתומה בחותם שאי אפשר לשנות אותו. זה מה שהיה מיועד להם. הם עשו תשובה, אז ממילא הדברים חזרו למה שראוי ולמה שצריך. עכשיו, יש לנו בעיה. המספר הזעום של הלוויים. הלוויים מספר קטן מאוד מאוד. ולכאורה, ביחס לאלפי הכהנים, המספר של הלוויים הוא מאוד קטן. וזה לכאורה צריך להיות להפך, כי משפחת לוי היא משפחה גדולה, והכהנים זה רק קבוצה קטנה. אמרנו 341 לעומת 4289. אם אנחנו לומדים, לא נספיק כרגע, ישנה ביחזקאל, שהוא נמצא כמובן בתקופת חורבן הבית, ביקורת גדולה מאוד על הלוויים, וכנראה שהם נהגו, יחזקאל מבקר אותם מאוד מאוד מאוד, ויכול להיות שהם חששו שגם אם הם יעלו, לא ייתנו להם לעבוד במקדש, ולכן הם לא רצו לעלות, והם נשארו בבבל. הסבר שני, מה זה? כי יחזקאל אומר להם ביקורת, הם לא התנהגו כמו שצריך, והם חששו שמה כשהם יבואו לא ייתנו להם. יכול להיות שאותה שיירה שמתוארת בפרק א' עם שש בצר שמעלים את הכלים, יכול להיות שכל העולים האלה היו לוויים. שם אין מספר ואין מניין, אבל יכול להיות שמכיוון זה היה כלי המקדש, הם אלה שבאו, הם אלה שהגיעו לעניין הזה. משוררים נזכרו גם בפסוק מ"א, גם בסמכי, וממילא מדובר פה בשתי קבוצות, ויש פה גם נזכור של רכוש. ומה שאני חושב, גם בגלל הזכרתי את צורת הכתיבה, זה הופך להיות פרק של שרים ועולים. אנשים מיוחדים, העיר השם את רוחם, יחד עם הצהרת כורש, הם עוזבים את הכל, הם באים, ואני אומר שוב, אני מבקש, עד שבוע הבא, תקראו את הפרק, פשוט שתראו מה קורה בו, תשימו לב שכל הפסוקים החריגים, כל הנקודות החריגות השתדלנו להתייחס אליהם. זאת אומרת, השתדלנו לדבר עליהם, הפרק הוא מאוד פשוט, זה עוד שם ועוד שם ועוד שם ועוד שם, אבל אלה שלא התייחסו, הנושא של המספר של הלוויים, ההתחלה והסיום אותו דבר, מה פתאום הכניסו שם שרים, משוררים וכו' וכו', איזה מקום הם תופסים, השמות שקצת דיברנו, ובאיזשהו מקום אנחנו רואים פה שירה גדולה, עלייה גדולה, איזושהי שמחה עצומה שהם באמת, הם באמת זוכים לעניין הזה. זה פרק שהוא כולו טכני, אבל הוא טכני שמסביר את המהות. בשבוע הבא יש לנו חידוש הברית. יש לנו פשוט עזרה, מבקש, מכיוון שחוזרים, מגיע חודש תשרי, אנחנו נכנסים פה לנקודה מאוד מאוד מעניינת של חגיגת החגים בבית שני. זאת אומרת, שמתחילים לעלות חזרה לארץ. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.